כל מעשה בקדושה. דיברנו שיכול להיות שהפתיחה הזו, הפתיחה המיוחדת הזו של הרב, דבר פשוט הוא, זה שאנחנו הולכים להרחיב את המבט ולחדש התבוננות שהיא אולי לא כל כך פשוטה. לכן הרב מתחיל דווקא מהקביעה, מההנחה, שזו מציאות פשוטה שפסגת החיים המוסריים, המגמה והתעודה שאליה החיים חותרים, היא למדרגה המעולה הזו, המדרגה המיוחדת הזאת, של השלמות המוסרית, שבה כל המעשים הם שייכים לחיי קדושה. קדושה, פירושו של דבר, חיים ששייכים בכל מלואם אל המגמות היותר אדירות ויותר עליונות של החיים. והמגמות היותר כוללות, היותר אדירות הן גם היותר כוללות. אם מגמה שהיא בינונית, אז כמובן שהיא לא יכולה להקיף את החיים כולה. יש דברים שניסים בשוליים שלא שייכים אל המגמה הזו, ולכן גם הם מפריעים לה. אם אדם מתרכז בדברים השוליים הללו, אז הוא לא יהיה שייך למגמה. כי המגמה היא בינונית, כמו שהרב יכתוב בפסקה י"ח, עוד שתי פסקאות, הפסקה ידועה, שלושה כוחות מתאבקים במחננו. הרב אומר, יש קודש, יש חיים דתיים, מה שנקרא, שזה תוכן בינוני. זה לא תוכן שמקיף את כל החיים כולם. אז הוא צריך להיאבק עם מגמות אחרות, עם הליברליזם ועם הלאומיות, שהם גם תכנים חשובים. ויש קודש עליון, זו מגמה אדירה שכל המגמות כולן מתענפות ממנה. זה תוכן כל כך אדיר שכל החיים כולם צריכים לבטא אותו. ובמציאות כזאת אין שום פינה בחיים שאדם עסוק בה, והוא צריך להיות חושש שם, הוא מאבד את האחיזה שלו בשדרה העיקרית. אז במדרגה מיוחדת כזאת, מדרגה של שלמות כזאת, אז כל פעולותיו הגשמיות עולות הן לתיקונו של עולם. ובזה אנחנו עסוקים, בתיקונו של עולם, בשלמותה של המציאות, להביא את העולם לשלמותו. וזאת היא, כלומר, מי המדרגה המיוחדת הזו של הקדושה? נמשכת אהבת המלאכה. כפי שחזל הורו לנו, אהוב את המלאכה, הוסנה את הרבנות, והבאנו מקור לזה, חוץ ממה שכתוב פרקי אבות, גם באבות דרבי נתן, בפרק י' בהרחבה, שכל כך סגבה מעלתה מצד עצמה, כלומר, לא רק בתור פרנסה, אלא עצם מה שיש במלאכה, שהיא מצילה את ההוויה משליטת הטוב, כמו שהרב אומר בהמשך, ושניתה בברית, כמו שתורה ניתנה בברית, זה שייך לברית, נשאר לברית הבית והתפן ליצר, נשאר לברית שהיא נטועה בנו מהוויית ריבון העולמים, ומעטה אין ספק. אז קודם כל אנחנו שייכים אל האידאל הגדול של המלאכה, אל המגמה הגדולה של המלאכה. כמו שאנחנו אומרים שכל אחד עכשיו שעסוק במלאכה, במדרגתו הבכירית, בתודעתו, הוא כבר אחוז בכל החשבון הזה. אבל אחרי שאנחנו מבינים מה יש במלאכה מצד עצמה, ולאיזה תנועה אדירה של תיקון עולם זה שייך, מעתה אין ספק שתיקון עולם מלא והתרחבות אור הקודש נמצא באמת בכל מלאכה. לית שכינתא שריה באתר פגים, ושם מלא מופיע בעולם מלא, אז צריך לעשות את העולם שיהיה מלא, לא עולם שבור, לא עולם מרוסק, לא עולם מדולדל, לא עולם שבו יש חלקים שלא מבוררים, שלא נמצאים במקומם, שלא מצטרפים לתנועה האדירה של המגמה שלשמה נברא העולם. זה מציאות של תוהו, יש מציאות, אבל לא ברורה מגמתה, משמעותה לא ברורה, לכן המציאות לא נמצאת גם במקומה, המציאות היא מפוזרת, מבולבלת, אנחנו רוצים להיות שייכים אל עולם מלא. כשיהיה עולם מלא, גם יופיע בו השם המלא. אור הקודש יופיע בהרחבה. ומשהו מזה נמצא בכל מלאכה. כן.
אז לכאורה זה יותר, זה כן אמצעי, כי המלאכה, אנחנו רוצים את זה כדי שיופיע עולם מלא.
בזה מופיע עולם מלא, במלאכה.
אבל עסק ברוך אני, אנחנו עוסקים בעצם במגמה. זאת אומרת, המלאכה שאנחנו עוסקים כדי שיופיע עולם מלא, ואז המגמה תוכל
נכון. עוסקים בתורה. אנחנו עוסקים בתורה, אנחנו עוסקים בשם המלא. אנחנו עוסקים במלאכה, אנחנו עוסקים בעולם המלא. ושם מלא מופיע בעולם מלא. זה כמו נשמה וגוף. זה לא. כשהרב אומר סגווה מעלתה מצד עצמה, הרב בא להפוקי, שזה לא, ששום תוכן לא מופיע, אין מגמה במלאכה. זה רק הכרח, קורח. אז היינו מעדיפים שקורח ייבלע באדמה. כמו שיהיה פחות.
מה המקור של שם מלא במלאכה? משפט של הרב?
לא. שזה מקור פנימי. ושייך לעת שכינת השריה באתר פגים. מן השם שלהם והכיסא שלהם. כל תנועה שמצלת איזה חלק מן ההוויה מן שליטת התוהו, דבר גדול וכללי יש כאן.
שלוש
הרבה
הבאת את המקור.
מה? הרבה הבאת
את המקור,
זה עולם
מלא.
כן.
תגיע עוד אבינתן.
לא, זה הבאנו לאהבת המלאכה, שניתנה בברית, כמו שתורה ניתנה בברית. ויש לזה מקור. אולי בראשית רבה, לא זוכר. זה לא, אני לא יודע מה הולך על מה פה. טוב, עכשיו, עד לכאן הגענו? אני זוכר. לא זוכר כבר עד איפה הגענו. טוב, אמנם הנעלה מכל אומר הרב, היא ההצלה הכללית, של הכשרת החיים הפנימיים של המציאות. להוציאם מידי גלמותם ולתקנם בתור כלים שלמים העושים את תפקידם יפה. אבל המחשבה של גדולי הדעת מתאחדת גם עם הנטייה ההמונית וכל וחומר עם נטיית אהבת המלאכה והעבודה ממשית. כלומר אומר הרב, ודאי שכשמדובר על תיקון העולם, בעולם יש צדדים חיצוניים ויש צדדים פנימיים. צדדים חיצוניים, האנושות עסוקה לשכלל אותם, לפתח אותם, לסדר אותם, להוציא את המשאבים ואת האוצרות שגנוזים בעולם, וכשהם יצאו לפועל ישתכלל העולם מחיצוניותו. אבל יש גם לעולם ולחיים צד פנימי, זה הטוב שיש בעולם, הרצון שיש בחיים, כמו שהרב אומר, באורות הקודש בחלק ג' בעמוד פ"ח, פסקה שנקראת בניין פנימי וחיצוני. שבוע שעבר באחת המסגרות למדנו אותנו, לא זוכר בדיוק איפה. אבל הרב כותב שם שיותר ממה שהעולם עסוק בלשכלל את הצדדים החיצוניים של העולם, צריך העולם והאדם להיות עסוק בשכלול ותיקון הצדדים הפנימיים. באדם, הצדדים החיצוניים, זה מתחיל מהקניינים, מהגוף עד המדע. גם הכישרון האינטלקטואלי של האדם, גם הוא צד חיצוני. צד הפנימי זה אישיות, הרצון. שהרצון יהיה קשור לטוב, זה שאדם יודע על הטוב, זה דבר יפה, זה שכלול חיצוני. תראה שהחיים הפנימיים, כמובן עד כמה החיים יהיו שייכים אל הרוממות האלוקית. אל הטוב האלוקי, אל החסד האלוקי, אל המלכות האלוקית. אז מי עסוק בהכשרת החיים הפנימיים? ודאי, זה הצדיקים. יש כאלה שעסוקים במלאכה. כלומר, הם משכללים את הצד החיצוני של העולם. ההצלה הכללית, שהיא נעלה מכל, היא הכשרת החיים הפנימיים של המציאות. הכוונה, אלה שעוסקים ברוממות של דעת אלוקים. אלה שמבררים מהם המגמות, מהו הטוב, מהו האידאל, שאליו החיים צריכים להיות קשורים. והם עצמם פועלים בבתי גבי, אף על פי שאתה לא רואה את פעולתם הפומבית. הם לא יוצאים עכשיו אל הרפת וחולבים את הפרה. הם לא עסוקים עכשיו לבנות את הגדר או לסלול את כביש האספלט. הם עסוקים בבניין הפנימי. ובדי שזה נעלה. נעלה מכל היא ההצלה הכללית. של הכשרת החיים הפנימיים של המציאות, התיעוש והטכנולוגיה ומשאבים כלכליים, כולם עסוקים בשכלול הצדדים החיצוניים. גם זה טוב. נעלה מכל היא הצלה כללית של הכשרת החיים הפנימיים, ודאי שבישיבות, בבי רבנן, בבתי המדרשות שלומדים תורה, אז מה, לא עסוקים בתיקון המלאכה? לא עסוקים בתיקון עולם הלב? ודאי שעסוקים בתיקון עולם הלב. כי ככל שהחיים שייכים אל רוממות יותר גדולה, ככל שלומדים דעת אלוקים, ככל שהנפש מסורה יותר לצדק האלוקי ולמשפט ואיך האלוקים מתגלה בעולם, אז החיים הפנימיים הולכים ומוכשרים יותר. וההכשרה הזו היא מצטרפת אל הכשרת המלאכה. כל אלה, בין הכשרת החיים הפנימיים ובין בהכשרת החיים החיצוניים, כולם עסוקים להוציאם, כמו להוציא את החיים מידי גלמותם. כי החיים, כפי שאנחנו פוגשים אותם לפני החינוך, לפני העיבוד, הם גולמיים. יש חיים, יש טונוס שרירים, יש דופק, יש דפיקות לב, יש מכניזם שמוביל את הדם, אבל כל זה דבר גולמי. החיים באמת זה מלא יושר, מלא טוב, מלא רחמים, מלא תורה, מלא רוממות של אמונה. אז צריך להוציא את החיים מידי גלמותם ולתקן אותם בתור כלים שלמים העושים את תפקידם יפה. כי החיים הם רק כלים, אנחנו עסוקים בתיקון הכלים. כשיהיו כלים יפים אז יופיע גם אור גדול. זה גם נכון בחינוך הפרט. כשאנחנו רוצים לחנך את עצמנו או לחנך אחרים, אנחנו צריכים להיות עסוקים בשכלול וטיפוח הצדדים החיצוניים. בריאות הגוף, בריאות הנפש, ולקנות את הבגדים המתאימים, ולקנות את המשחקים המתאימים, ולהעניק את ההכשר המדעי הנכון, ללמד את הילד ידיעות. עוד יותר מזה, אנחנו צריכים להיות עסוק בהכשר החיים הפנימיים. מה זה חינוך? חינוך אמיתי זה כשאתה מצליח לקשור את הרצון לאידיאל, לא כשהוא לומד על הדברים, הוא חושק בזה, הוא שייך לזה, הוא נמשך לזה. כמו שאומר הרמב״ם בהקדמה לפרק חלק, מתוך שלא לשמה, בא לשמה, מביא את המשל, ילד קטן, אתה אומר, בוא תלמד, תקבל אגוזים. הוא גדל, בוא תלמד, תקבל כסף. גדל יותר, בוא תלמד, תקבל בגדים. בוא תלמד, תקבל כבוד. אחרי זה, לשמה. מה אתה בכלל צריך את זה? בוא תלמד, כי אם לא אני ארביץ לך. בוא תלמד, כי אם לא אני לא תקבל ארוחת ערב. כמה צריך להגיד, בוא תלמד, תקבל אגוזים. כי יש מה שאנחנו יכולים לוותר עליו בהתחלה, ויש מה שאנחנו לא יכולים לוותר עליו בהתחלה. אנחנו יכולים לוותר בהתחלה שהוא לא ילמד לשמוע. אבל אנחנו לא יכולים לוותר שהוא לא ילמד ברצון. ללמוד עם ברצון, ללמוד מתוך חשק, זה צריך גם בקדמות. אז אם אנחנו רוצים שהוא יחשוק בתורה, אנחנו צריכים להסביר לו שהתורה זה הדרך להגיע לסקית הבמבה. הוא רוצה את סקית הבמבה. אבל אצלו תורה זה המביא לסקית הבמבה. ודאי שאנחנו יכולים להשאיר אותו ללמד בלי סקית במבה. אפשר לקשור אותו לכיסא ולסתום לו את הפה ולהעמיד אותו מול הסטנדר. אבל הוא לא יוצא בזה. חינוך זה לקשור את הרצון לידיעה שהוא רוצה בתורה. החיים שלו משתתפים בזה. זה הכשרת החיים הפנימיים. כל זה כדי לכונן חיים כאלה שיהיו כלי, שיופיע אור הנשמה. אז הרצון יהיה כזה, וההכרה תהיה כזו, והכישורים יהיו כאלה, יהיו לו גם אמצעים כלכליים ותעשייתיים. אז הוא יוכל, לאופתי הוא יוכל, אור הקודש להופיע בהרחבה. כל זה קשור אל ההצלה. אז לכאורה, אומר הרב, מה הקשר של הצדיקים? איך הם הסתכלו בעין טובה על המלאכה? הם עסוקים בבית המדרש, בלהכשיר את החיים הפנים. אלה עסוקים בירבוש ביצות. אלה עסוקים בזה דבר פרטי. אלה עסוקים ברוממות המוסר, בהעמקת התוכן. אלה עסוקים בלהיות שייכים לעולם הבא. אני יודעים, זה צלה של משהו בעולם הזה. אומר הרב, שזו מחשבה קטנה. זו מחשבה מפרדת, זה לא מחשבה של גדולים. המחשבה של גדולי הדעת מתאחדת גם עם הנטייה ההמונית. זו נקודה שאני רוצה ללמוד עליה קצת ממקורות נוספים. קודם נלמד מה שכתוב פה. אומר הרב, נכון שגדולי הדעת ועמוקי המחשבה הישראלית ואלה ששייכים אל בית המדרש פנימה, בקל וחום, אלה ששייכים לשורה הפנימית בבית המדרש, הם לומדים ועוסקים ומשכללים נקודה מאוד פנימית ועמוקה. ואלה שעסוקים בצחצוח הרחובות, או בלחלק את קופסאות השימורים לחנויות, או אני לא יודע בדיוק מה, עסוקים בצדדים מאוד מאוד חיצוניים. אלה עסוקים בחיי עולם, ואלה עסוקים בחיי אישה, נכון? אבל האומה היא דבוקה אחת. ומה שמופיע אצל גדולי הדעת ברוממות המחשבה, מתאחד, זה שייך, זה מתאים, זה יכול לקבל הפריה, זה יכול לקבל חיזוק, כי זה אותו דבר, רק שמופיע בשפה של רובד יותר נמוך. אבל זה אותה מגמה, זה אותה תנועה, זה לא שתי תנועות מחולפות. זאת אומרת, אלה עסוקים בהצלת העולם, ואלה עסוקים להעמיד אותו במקום. לא! יש תנועה אחת אדירה שכל העולם נע בה. הגוף, אלה שעסוקים בגוף, הרוח, אלה שעסוקים ברוח, נשמה, אלה שעסוקים בנשמה. זה אותו דבר, כפי שתכף נראה, יכול להיות, אותה עין רעה יכולה להיות גם בין אלה שלומדים אמונה, אלה שעסוקים רק הלכה. זה מה, מה זה? לומדים רק הלכה. לומדים פה עכשיו, מה זה כל הדברים הללו? מה, הטז כותב, השח כותב על ידי חלמי מיסור, נשאר בירדיה. השח מאוד חשוב. כן, נקודות הכסף וזה, לא רואה שהביאו לכם הכל. כן, מה זה עכשיו? אבל אנחנו עוסקים ברוממות של אמונה, אנחנו עוסקים במידות אלוקיות, וזה אנחנו עוסקים הרבה יותר פנימי, הרבה יותר גדול. מה עכשיו תעשו בזה? פרט, בשולחן ערוך. אבל אנחנו צריכים להגיד, להבין שהכל זה תנועה אחת אדירה. תנועה אחת אדירה של רוממות, של שכלול. לשייך את כל העולם ואת כל החיים שיש שם מלא על עולם מלא, וגמה אדירה של תיקון. לשכלל ולתקן ולהציל ולהפוך את כל המציאות של להיות שיקוף, ביטוי. להיות ממלכה של המלכות הזאת, של ההנהגה הזאת. וכל אחד מן האומה מופקד על חלק אחד מן התנועה הזאת. לכן גדולי הדת, אלה שמסוגלים לראות את המגמה הרחבה שהיא יכולה להתגלות למדרגותיה השונות, גם בחיים הפנימיים וגם בגילויה יותר פשוטים, יותר נמוכים, יותר שייכים אל חיי שעה, המחשבה של גדולי הדת מתאחדת גם עם הנטייה ההמונית. ההמון הוא לא נטול למדרס, לדרוך עליו. ההמון זה כוח מאוד גדול, שאם מתגלה בו נטייה, זה נטייה של קדושה, זה נטייה מהנשמה, אלא מתגלה בשפה של המון. קל וחומר, כשלא מדובר סתם על נטייה המונית, אלא על נטיית אהבת המלאכה והעבודה הממשית. המילים עבודה ממשית זה מילים שנוספו על מה שנמצא פה בקבצים. אולי זו שפה שבאה לברר שלא מדובר פה רק במלאכה, תחשוב פה מדבר על איזה פרופסורה, אלא אהבת המלאכה והעבודה הממשית. אתם שומעים, הקונוטציה של העבודה הממשית זה הקונוטציה של הפלחה, של עבודת הסבלות, של עבודה שעסוקה בחומר. אהבת המלאכה והעבודה הממשית היא כבר נטייה של שאר רוח, כמו שאנחנו יודעים. המהר"ל אומר, מעולם לא ראיתי, מביא הגמרת הגמרא בקידוש, מעולם לא ראיתי שועל חנווני, צבי קייץ, ארי סבל, נכון? לא ראיתי דבר כזה. אהבת המלאכה זה בניגוד אהבת העצלות. אהבת המלאכה, הוא רוצה להיות עסוק בתיקון העולם, הוא מתמסר למציאות. מי שהוא כל הזמן, אנחנו נמצאים בתרבות כזאת, שעלולים לספוג רושם כזה של שנאת המלאכה. המלאכה אז רק עושים עם כורח. אבל הלוואי שלא היינו צריכים, הלוואי שהיינו, כל מה שאנחנו עובדים זה כדי להגיע לחופש. אנחנו עובדים, עובדים בארץ, הולכים לחופש בטורקיה, טורקיה זה, המלאכה הזה. אבל יש אצל אנשים שערי רוח, הרוח מורה, אהבת המלאכה, כי בזה הם עסוקים בתיקון העולם. הם יוצאים לחופש כדי שהוא רוח איזה לחזור לעבוד. אהבת המלאכה והעבודה הממשית, שהיא כבר נטייה ששאר רוח ורוח אלוהים חופף עליה. זו מדרגה ראשונה ביחס בין הצדיקים, גדולי הדת, שהמחשבה שלהם מתאחדת גם עם הנטייה ההמונית. עכשיו הרב אומר, במשפט הבא, שהמחשבה הזאת השייכות שצדיקים יודעים מתוך מה שהם עושים, להתבונן ולגלות את הערך הפנימי הגדול והמרומם של מה שההמון פועל בו, זה עצמו פועל לרומם את ההמון. כשישנם צדיקים בדור שאור השם מופיע עליהם תמיד, הם מאחדים נשמתם עם נשמת הכלל כולו, והגות לב הפנימי של המוני בני אדם עושי המלאכה מתאחדת עם הגות לבבם, וצד המערה שיש במלאכה, שהיא באה מצד קנאת איש מרעהו ומצד שנאת הבריות היונקת הרבה ממלחמת החיים בצורתה הארורה בעולם הירוד, הרי היא הולכת ומתפקחת ויוצאה מכלל ארור ובאה לכלל ברוך. יש עוד מדרגה יותר עליונה, לפעמים יש כוח בצדיקים ליתן אור קדושה בעצמות המלאכה עד שיהיה בה כוח מעין של תורה, והמלאכה עצמה מביאה לחיי העולם הבא ולתקן את הפגמים ולהשיב בתשובה גמורה את עוסקיה. גדול הנהנה מגיע כפיו יותר מראה שמיים. אז אני רוצה עוד מעט לראות את שתי המדרגות הללו, אבל קודם לראות את הפסקאות שהבאנו מהקבצים על היחס שיש בין המחשבה של גדולי הדעת למה שמתגלה בהמון. רק קודם נראה את הפסקה, תראו לי רגע את הדף, יש עוד דפים? הנה יש פה עוד דף. כנראה, כן, מה שמובא קודם כל בקובץ ב'. הכוונה שיש צדיקים מאוד מאוד עליונים, שאת המלאכה עצמה הופכים להיות עוסקת בחיי עולם, כמו שמובא. לא, המלאכה שהם עושים. כן, מלאכה מאוד עליונה. כמו שכתוב במדרש, על חנוך שהתופר מנהלי, המייחד ייחודי, עוד נראה את זה תכף. כן.
התפילה של ההמון היא תמיד סוגה בקודש?
כן. או, תכף אנחנו נראה. נכון. אם יש נטייה כללית בהמון, זה יסודו מן הקודש. למה? כי ההמון הוא טבעי. לא, יכול להיות שאיך שהיא מופיעה, זה מופיע מאוד מאוד גרוע יכול שזה מופיע. אבל אם זה מופיע בהמון בתור נטייה המונית, סימן שיש פה יסוד. תכף בואו נראה, אנחנו נראה את זה פה בפיוו. בקובץ ב' פסקה פיוו. אחרי זה קובץ א' קופמם. כן.
מה המקור לזה שהמון בהכרח מבד נטייה קודש?
לא, זה בדיוק. עכשיו אנחנו עומדים את המקורות. קובץ ב' פיוו. מה? אתה שואל מה המקור? איפה זה כתוב בשולחן ערוך? מה המקור לרב?
לרב קוק, כן.
אז בואו נראה, כי הרב מסביר שההמון באומה, ההמון באומה, זה הנטיות הטבעיות. כשיש המון, לא מדובר פה עכשיו באדם פרטי. לא, בהמון. ההמון, הרב אומר, בגלל השאלה הזו אנחנו נלמד קודם כל קובץ א'. תראה. בגלל. אולי השאלה הזו היינו מתחילים מקובץ ב', אבל בואו נתחיל קובץ א'. קובץ א', בפסקה למעלה, תראו. האינטליגנציה, כבר זה אנשים החכמים, אנשים שהם מסבירים כל דבר, ומשכילים אותו, ומתבוננים עליו, ומביאים עליו הוכחות. האינטליגנציה חושבת שיכולה היא להיפרד מעל להמון. ועד רבה, היא צריכה לפרוש, שאז תהיה יותר בריאה ברוחה, ויותר אצילית במחשבתה. כשנפגשת עם צדדים גסים, המוניים, היא מקבלת חולשה. היא חושבת שאם היא תיפרד מעל המוניות הגסה, היא תהיה יותר אמיצה ברוחה. אומר הרב, זוהי טעות יסודית. אתם זוכרים שפעם הבאנו, שלא הרבה פעמים הרב הביא את הביטוי הזה, טעות יסודית, טעות מאוד חמורה ביסוד שמעכבת את ההתפתחות. זוהי טעות יסודית. למה? טעות שאיננה מכרת את הצד הבריא שיש בהכרות הטבעיות, ברגשות הטבעיים, בחושים הטבעיים, שלא נתקנו אבל גם לא נתקלקלו על ידי שום השפעה קולטורית, תרבותית. הצד הבריא של היושר מצוי הוא באנשים גסים יותר ויותר ממה שהוא מצוי במלומדים ומוסריים בעלי מחשבה. זאת אומרת, מי שתמיד צריך את השכל כסעד כדי להסביר, הוא לא יכול לאחוז בשום דעה אלא אם כן הוא מבין אותה, הוא מסביר אותה, יצליח להוכיח אותה, כל הזמן הוא צריך לחזק בשכל שלו את ההזדהות שלו עם הרעיון. זה דבר מאוד יפה, אנחנו לפעמים מאוד מאוד מעריכים את זה, אבל לפעמים באנשים כאלה הרבה פעמים חסר הצד הבריא. בריאות כמו בריאות הגוף, כשגוף בריא הוא מקיים את עצמו, לא צריך לכוח מים מבחוץ. כשאדם חולה הוא לא מסוגל להתמודד עם פגעים. אתם יודעים שאדם בריא גם יש המון 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 הפרעות שמתחוללות אצלו בגוף, אבל הגוף מסוגל לעמוד כנגדם. אבל אם הוא חולה הוא צריך לכוח מים מבחוץ, צריך פלסטר, צריך יוד, צריך תרופה, צריך ניתוח, צריך שמישהו מבחוץ ייתן לו סעד ועזרה. גוף בריא זה גוף שיודע לטפל בעצמו, הוא יש לו כוח מים מעצמו. הרב חוזר כמה פעמים, גם בהמשך וגם בפסקאות, בפסקה בקובץ בית פיבה, ויש לי פה עוד רשימה של הרבה פסקאות, כי זה יסוד גדול בדברי הרב, אם תרצו אחרי זה אני יכול לתת לכם. הרבה פסקאות שהרב חוזר לעיקרון הזה, ותמיד הרב משתמש במילה הזאת, בריאות. יש משהו בריא באנשים ששייכים אל הדבר כי זה הטבע שלהם. שייכות טבעית. זה לא צריך כוח מים מבחוץ. זה דבר שמקיים את עצמו. אז כשהמלומדים, שאצלהם אם דבר לא מופיע בנוסחאות מתמטיות או בהסברה, באמירות נמלצות, אז הם לא מחשיבים את זה, מסתכלים על זה בצורה מתנסית. ועד הרבה חושבים שאם ייפגשו עם ההמון זה יעיק עליהם. אומר הרב, זוהי טעות יסודית. טעות שאיננה מכרת את הצד הבריא, שיש בהכרות הטבעיות, ברגשות הטבעיים, בחושים הטבעיים. הוא עושה כך כי הוא מרגיש, הוא נמשך לזה. הוא שר את זה. אז אם אדם פרטי נמשך לזה, אתה יכול להגיד את זה. הוא נמשך לזה, יכול להיות שזה הוא בבולבל. אם אתה רואה את ההמון נמשך לזה, סימן שיש לזה איזה יסוד. הצד הבריא של היושר מצוי הוא באנשים גסים יותר ויותר ממה שהוא מצוי במלומדים ומוסריים בעלי מחשבה. כמו בישיבה למשל, הרבה דברים, אדם שייך אליהם, פתאום הוא מתחיל ללמוד כל דבר, להתבונן בשכל, הוא מתחיל לחזק את זה, הוא מתבונן בזה, הוא מרגיש פתאום פחות שייך. כמו שהוא מסופר, שבתקופת ההתנתקות הגיעו תלמידי חכמים לחוג בית ברעננה. חוג בית של אנשים שהם נגד ההתנתקות, אבל חזק, אין חזק אתם חוזקים. מי התחילו להסביר להם, הרב קור, קרת ישראל, פעם אחת ואמר רבותיי, עד שלא הקמתם היה הכל בסדר, הייתו נגד, עכשיו אנחנו לא מבינים שום דבר. לא אותנו, אנחנו מבינים טוב מאוד למה להיות נגד, פשוט. ככה, זה נקודה מאוד מאוד חשובה. יש לפעמים צד של שייכות טבעית, כזה סיפור אמיתי שקרה. יש צד בריא, טבעי, מתוך שאנחנו שייכים לזה. וכשלפעמים, כשזה מגיע באופן שהאינטליגנציה תומכת בזה, אז זה מקליש את הקישור הטבעי. יותר מובהקים הם המלומדים, אז להיות מלומד זה לא טוב. עדיף להיות אדם גס, המוני. לא. גם למלומדים יש תפקיד. יותר מובהקים הם המלומדים בדברים הפרטיים. נטייה טבעית כללית היא רק שייכת על העיקרון הכללי. אבל הדברים הפרטיים של המוסר, חוקיו, דקדוקיו, זה ודאי צריך לימוד. אדם שמאוד שייך לאמונה. אבל עכשיו צריך את השיטה. איך האמונה הזו מתגלה בעולם, איך היא מתאפלת במציאות מסוימת, וכמה כסף צריך לתת לצדקה, ומה עושים כשהערכים מתנגשים. ודאי שכל זה צריך חוכמה. אבל עצם הרגשתו המוסרית, היא מצויה באנשים בריאים טבעיים, שהם הם המון, עם הארץ. רב מסביר שם. גמרא אומרת, בעין היה, במסכת ברכות, בפרק תשיעי, זה מופיע בעין היה ברכות, ת' פסקה רש"י, שם הרב מסביר את המושג עם הארץ. שם הגמרא אומרת שמנוח עם הארץ היה, שכתוב הילך מנוח אחרי אשתו. רואים שיש תכונה בימי ארצות שמנוחי אחרי אנשים. הרב מסביר שהמאה הארצות זה אנשים שהם קשורים אל תכנים בקישור טבעי. תוך אינטואיציה, תוך שייכות טבעית. מי יותר חזק בזה? האישה. לכן, הם כל הזמן נסמכים אחרי האנשים. לעומת המלומדים, אנשי התורה, אנשי הדת, אנשי העמקה, שבהם השכל מסוגל לפנח דברים שהנטייה הטבעית לא יכולה לברר אותם. לכן, אנשים הולכות אחרי. עכשיו הרב מבאר את המושג הזה עם הארץ. ואומר הרב, לאו דווקא בהרגשת המוסר השורשית, עולה הוא ההמון אנשי סגולה. יכולת להגיד במוסר, כי יש איזה שייכות לחיים הפשוטים, אבל מה עם אמונה? אמונה, לכאורה צריך דעת, צריך עמקה, זה נכון שצריך עמקה ודעת. אבל גם בהרגשת האמונה, בהרגשת הגדלות האלוקית, היכולת להתפעל מהיופי האלוקי, מהחושיות, הכל אשר לחיים בדרך ישרה, בלתי מסוננת על ידי הצינורות המלאים, סכר אגמי נפש של הדעת והחוכמה. תנקדו לכם. זה ישעיה יוטט. סכר אגמי נפש. כלומר, הדעת והחוכמה הם סוחרים, הם עוצרים אגמים גדולים של ידיעות, של התבוננויות. אבל כשמדובר במה של החיים בדרך ישרה, יותר בריא וטהור ויעמון ממה שמופיע במלומדים. כמו שכתוב, שתלמיד חכם שהולך לקדש אישה, ייקח איתו עם הארץ. למה ייקח איתו עם הארץ? מה, הוא לא יודע להתבונן לבד? מה זה, צריך פה סויכר שיבדוק אותה במומים, הוא לא יודע לבד לבדוק? לכוונה, כי זה שייך לתכונה הנשית. תכונה אנשית, אם אדם הוא תלמיד חכם, עכשיו הוא יחפש אישה שהיא מתאימה לקנה מידה של בית המדרש. הוא לא ימצא אישה, הוא ימצא חברותה, הוא צריך אישה, מי שתעניק לו את הצדדים הטבעיים. אבל תלמיד חכם אין לו צדדים טבעיים. הוא הכל פלספן, שואל, חוקר, בודק, מדבר. עזוב את זה, צריך שייכות טבעית. ייקח איתו עם הארץ. כן, הארץ יכול להבחין בזה. כן.
אבל לימוד בשכל לא יכול להביא למדרגה יותר גבוהה?
יכול. מדי. זה שייך לשלמות. שלמות של תורה. שהדעת היא מוציאה אל הפועל את הטבע האמיתי. הדעת זה יותר עליון. אבל זה יש פה פסקאות. תכף אנחנו נראה. אמנם, לא יוכל להמון לשמור בעצמו את עיצומו, כלומר עוצמתו וטהרתו. איננו יכול לקשר יפה את מושגיו. יש לו המון מושגים ששייך ללימודי שהכל טוב, בסדר, אבל מה בדיוק לפני, מה בדיוק אחרי, איך זה מסתדר, ואיזה השקפת עולם זה בונה, ואיך להתמודד עם מציאות מסוימת. כל זה הוא לא יודע. גם איננו יודע איך לעמוד בקשרי מלחמה, בעת אשר הכרות והרגשות מתנגדות וסותרות ודון נחמות בנפשו מפנים בעולם מבחוץ. לזה צריך ולעזרה גדולי התושייה. מה זו תושייה? תורה. למה התורה נקראת תושייה? כי מתש את כוחו, איזה כוחו? את הכוחו על כוח הטבעי. למה התורה נקראת תושייה? כי מתש את כוחו של אדם. למה היא מתש? כי שלפעמים כשאדם לומד תורה, אז נחלש הקישור הטבעי לדברים. בשלב הראשון כמובן, לא בשלב לא בשלמות התורה. אבל צריך ולעזרה גדולי התושייה, מיישרים לפניו ונתיבות עולמו. אבל כשהם משפיעים עליו עצה ותושייה, כך הוא ההמון משפיע עליהם חיים בריאים. והצד המשותף של אצילי הרוח עם ההמון, כלומר זה שהאומה מופיעה כשיעור קומה שלם, שבה אצילי הרוח יחד עם ההמון מתאחדים לנטייה אחת ותנועה אחת, שמופיעה בצדה הבריא והאמיץ והקיים והחסון בבסיס הנמוך, והולכת ומתבררת, הולכת ומדייקת, ויכולה לנצח ולמלוך על המציאות אצל אצילי הרוח, אבל זה הכל מופיע כתנועה אחת מאוחדת, הוא הכוח המקיים את שני הצדדים על מעמדם היפה, ומשמרה מכל ריקבון והתנבנות מוסרית וחומרית. הנבואה, הבאה מהצינור האלוהי, באה דווקא לשם מטרה זו, איחוד הרוח ההמוני עם הרוח האצילי המיוחד ליחידי סגולה. זו סוגיה מאוד ארוכה, גם על זה כמה מקורות אני יכול לתת לכם, אבל לא נאריך בזה עכשיו, רק הרב מסיים פה, הוא מסביר קצת, הביטויים ההמוניים מתלכדים בה עם המחשבה האידיאלית של עשירי הרוח. כלומר, המציאות האמונית היא נעשית משכן, כלי, ביטוי, שפה, שמה שמחולל אותה ומסדר אותה זה הרעיונות העליונים שלקוחים מעולם הרוח. לכן, זה לא שאלה מה המקור לזה שהאמון. זה האמון, האמון מופיע בו הצד הבריא, הטבעי. והצד הטבעי באומתנו זה צד מאוד עליון, זה צד נשמתי. כמובן שגם האמון מסוגל להתקלקל. זה בגלל שהצדיקים והחכמים וגדולי הדת הם לא מחיים אותו. הם לא מחיים אותו כי הם מתרחקים ממנו. ועל זה, המשך לזה, זה פסקה שיותר משלימה את הפסקה שלנו פה בקובץ ב'. הרב אומר, כל הדעות הישרות ההמוניות, לכאורה הדעות ההמוניות, זה דבר שמופיע בצורה מאוד גסה, מאוד פשוטה, מאוד תמימה. כן, זה שבלונה, זה צורת חשיבה מאוד מאוד פרימיטיבית, מאוד ראשונית. אבל כל הדעות הישרות ההמוניות, הינן נובעות ממקור ההערה הפנימית של החוכמה העליונה. כן? תראו מה המקור. ההערה הפנימית של החוכמה העליונה. כלומר, יש פה איזו נטייה נשמתית של אור מאוד עליון, שהוא מחולל את התפיסה הזו, את הגישה הפשוטה, ההמונית. ולפי מידת יושרו של ההמון, כמה שההמון ישר, כך דעותיו ונטיותיו, יותר מושרשות בשורש הדעה המהירה ויותר יש ללמוד מהן. ההמון מרגיש את כישורו הטבעי לדעות הנשגבות בפנימיותן. כן? קוראים זוהר. אני לא יודע אם זה דוגמה. סתם נותן דוגמה. כן? הוא שייך לזה. הוא מרגיש מתרומם מזה. והוא נושאן מעוטפות. לא שהוא פוגש אותם כמו שהם, הוא לא מבין בהם שום דבר. אבל הוא נעשה נושא שלהם בקליפות דקות או גסות לפי מצבו. וגדולי הדעה, זה גם אצלנו יש ביטוי כזה, נכון? גדולי הדעת, מה שהחשבה של גדולי הדעת, יש דעה שהיא דעה מצומצמת, היא שייכת רק לאיזה פלח מצומצם, היא לא יכולה להיות שייכת לכלול גם הופעה של אותה דעה רק בשפה אחרת, בשפה יותר המונית. יש אנשים ששייכים לקומות ראשונות, זה גם בישיבה יכול להיות. לא כל מי שנכנס לישיבה הוא כבר שייך אל רום האינטליגנציה. זה גם לא צריך להיות כך. יש הרבה אנשים ששייכים לקומות ראשונות. אז הם רוצים שתימסר להם תורה כזה, שתבסס את הקישור הטבעי שלהם אל תורה. לא הכל באופן נמלץ ובאופן מוסבר ובאופן מוכח ובאופן פילוסופי ובאופן מאוד מאוד מסובך. לא. תורה כזו שהיא מחיה ובונה את הקישור הטבעי. הרב כותב שמה ש... גם בהרפלי תואר, כלומר בקובץ ב' באחת הפסקאות, הרב כותב שמה שכתוב שהתורה נאפרת להיות, לא זכה נאפרת להיות שמה מוות, הכוונה, כי לידי תורה הוא מתרחק מהצדדים הטבעיים שלו, מהבריאות הטבעית. ואז כל הזמן הוא צריך סמך, מים יצחלי, כל הזמן צריך רוחות מבחוץ. במקום שהתורה תגדל ותפתח בו את הצד הטבעי, תבנה על הצד הטבעי, ותהפוך את הצד הטבעי מלהיות פרימיטיבי ומאוד ראשון, להיות מאוד מפותח ומאוד אמיץ ומאוד ברור. ולכל הדקדוקים ודקדוקי הדקדוקים שהבנות השכלות הובילו אותו, כל זה נתיבים שהיחס הטבעי הולך ומתפלס בהם, והוא שייך באופן טבעי כמו ששייך לעקרונות הכלליים, כך שייך גם לפרטי המצוות. במקום זה, לימוד התורה הופך אותו להיות מתבונן מבחוץ, כל להיות שייך לזה מבפנים, הוא מתבונן לזה מבחוץ. זה לא נורמלי, זה נפח, זה נקרא סם המוות. אז, כן.
המון לפי זה, זה הכל להיות לפי מה שזו, לפי מדעת השורות.
מה זה איך יודעים? גדולי הדת יודעים. אבל אם יש משהו באמון, תמיד הנטייה הזו היא לא סתם תופס באמון. היא רוכבת על איזה צורך טבעי. לפי היא מופיעה בצורה מאוד כאורה. ומאוד נמוכה. המון לא ישר. כלומר, הוא לא משקף. מה שמופיע בו לא משקף את מה שהוא נדחף אליו באמת. הוא נדחף, יכול להיות, לרוממות, להצלה. אבל הוא לא ישר, אז הוא לא יכול לבטא את זה באופן נאמן למה שהוא נדחף אליו. הוא נדחף לדבר אחד, אבל הוא מתרגם את זה ומופיע את זה בשפה אחרת. זה כלפי חוץ, זה מופיע בצורה מאוד, מאוד במוחה. לכן הרב אומר, אהבת המלאכה, שזה נטייה טובה, רק היא מופיעה בשפה המונית. אז מה אתה חושב, שבגלל שמופיעה בשפה המונית, היא לא שייכת לגודל? היא לא שייכת לרוממות? היא שייכת לרוממות. בהמון מופיעה אהבת המלאכה, לא מצד הבית מדרש. לא מצד הסוף מסעד ישרים, מצד הנטייה המונית, הטבעית. הוא אוהב את המלאכה כי הוא מוסרי, כי הוא בריא, בגלל זה אוהב את המלאכה. הוא לא יכול להסביר לך עכשיו למה מלאכה. ואם הוא ירצה להסביר, זה הנקודה שבה הוא נופל. הוא אוהב את ארץ ישראל. ברגע שהוא היה צריך להסביר למה, הוא גילה שהוא לא יודע למה, אז הוא כבר לא אוהב את ארץ ישראל. אם הוא לא אוהב את ארץ ישראל, זה בעיה. יכול להיות בגלל שהוא שייך לאקדמיה, הוא לא אוהב את ארץ ישראל. יכול להיות שהוא לא שייך לאמון. אם הוא היה שייך להרגשות הבריאות, יכול להיות שכן הוא היה אוהב. מי אומר שהאמון כולו לא אוהב את ארץ ישראל? זה מצב מאוד לא ישר. לא בטוח שהגענו למצב הזה. אבל יש, אני אגיד לך מה הבעיה. הבעיה היא מתחילה מזה, קודם כל, שאנחנו חיים בחברה שמאוד מפארת, מאוד משבחת את החוכמה, את החריפות, את האינטליגנציה, ומאוד מזלזלת בצד האמוני. יש את הציבור הנאור, ויש את הציבור השחור. כן? איך היה בכל מיני קונוטציות, כן? כן, ששייך אל הימים השחורים, כן. יש שייך. במקום שהעיקר יהיה, האם הוא שייך לתנועה של הטבה, קודם זה שאלה אם הוא חריף או לא חריף. גם אנחנו כאלה. אם מישהו שואל שאלה טובה, למשל ילד, שאלה טובה, וואו, זה שאלה יפה, זה שאלה חריפה הזה. אנחנו מאוד מפרים את החוכמה, ומאוד מזלזלים בצדדים ההמוניים. הרב לא אומר עכשיו, כל מה שההמון רוצה, קדוש קדוש. אם ההמון אוהב בספורט, סימן שספורט זה חשוב. לא, זה הבל הבלים. שטויות. אבל זה נותן מענה לא ישר, לתביעה ישרה, צריך לזהות את התביעה. נפקמינה, שאם תזהה את התביעה, זה מה שיתלמש. זה מה שהוא רוצה. הוא מחפש מנהיגות, הוא מחפש לא יודע בדיוק מה. לא נכנס לזה. אבל זה כלל. אם אתה מזהה נטייה ששאר רוח, רק אם הופיע בשפה המונית, אתה תגיד, זה המוני, זה פרימיטיבי. לא, זה בריא, זה ישר. הפירמידה היא כזו שהצילי הרוח צריכים לקבל את הבסיס הבריא והטבעי מהנטייה המונית. והנטייה המונית צריכה את החידוד, את הדקדוק, את היכולת לעמוד בקשרי המלחמה, את יכולת הבירור מאנשי הדת. אבל לעולם הסדר יהיה שגדולי הדת יהיו יחידים. והמון יהיה המון. אין מה לעשות. לא אין מה לעשות. ככה זה. ברוך השם שזה ככה זה. זה הפירמידה. שגדולי הדעת הם יחידים, והמון הוא המון. וכל אדם, שלעומת אנשים מסוימים, הוא נחשב גדול הדעת. אבל לעומת גדולי הדעת המידים הוא המון. הוא המון. המון המון יש. והמון מדרגות יש בהמון. יש אחד שאומר, הוא, איך שהוא לומד, איך שהוא מבין מערה, זה פרימיטיבי. זה תפיסה כל כך גסה, המונית. לעומת מה שהוא מבין. יש אחד שבכלל תגיד לו מהר"ן, הוא מבין מה זה. הוא שייך לזיף זיף, לחול. בסדר, כל אחד זה רמו. אבל גם זה שאומר הוא איך הוא מבין מהר"ן. אבל מה שהוא מבין במהר"ן זה בגלל ששייך לעולמו הטבעי. אתה מצליח להתנתק מהעולם שלך. לכן אתה יכול להיות שייך למציאות מאוד מאוד גדולה ועליונה. והוא לא מצליח להתנתק, וזה גדלותו. אז אומר הרב, גדולי הדעה יחד עם דעתם העליונה, צריכים לקבל מהיושר ההמוני את התוכן הטוב והבריא שיש במהלך רעיונותיו. לפרשו, להעלותו, להעמידו על עומדו המברק. יש יסוד טבעי, יסוד של שייכות, יסוד שנוגע אל החיים, אל מתכונת הרעיון. איך מי שנטוע בחיים רואה את הרעיון? שייך אל הזיק האידיאלי הזה. כן, שייך אל המציאות הזו של ארץ ישראל. ואלה הם המאושרים שבהוגי הדעות, שעמים מתברכים בהם. יש הוגי דעות שהם רק מבלבלים את המציאות, את התנועה של העם. גדולי הדעת שהעמים, שהעם מתברך ממנו, זה גדולי הדעה שיחד עם דעתם העליונה יקבלו מהאושר המונית, התוכן הטוב והבריא. עכשיו הרב אומר גם שזה נכון בתוך בית המדרש. כל זה עוד סוגיה ארוכה שיש לי עוד כמה מקורות אני יכול לתת לכם, מי שמתעניין בזה. טוב, אנחנו נעצור פה.